בגלל שיש לי הרבה להגיד ואין הרבה זמן. בעצם מה שאני רציתי לדבר עליו היום, התחלתי לעבוד על הרעיון הזה מזמן. מישהו מארצות הברית התלונן שהאחיינים שלו שגרים ברמות הם לא דתיים עכשיו, והמשפחה, אילו המשפחה הייתה נשארת בארצות הברית בטינק ניו ג'רזי, שזה כאילו איזה מין בועה מתוך בועה, אז הם היו דתיים. ואז היה כדאי להישאר שם. ואז, כן, אז תראה, בואו נעזוב אם זה נכון או לא נכון, שהם היו נשארים דתיים או לא דתיים. אני חושב שמה שיותר עקרוני פה זה מה יותר עדיף, כאילו האם עדיף לסכן אולי את החיים הדתיים על מנת לחיות כאן בארץ, או יש עדיפות להישאר שם או להישאר באיזשהו מקום שאתה בבועה שמורה והילדים כביכול הם שמורים מבחינת האידיאולוגיה של ההורים, כן? עכשיו, אני מצאתי לנכון להגיד את זה היום בפרשת יתרו, בגלל שאני חושב שיש איזה מין תשובה מאוד מעניינת מתוך פרשת יתרו. פרשת יתרו מתחילה פה בפסוקים האלו, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה, וקודם כל אני אומר שפה אני הדגשתי כמה מילים כאן, בגלל שזה בעצם יש כמה שאלות שאנחנו צריכים להשיב עליהן. קודם כל, מה זה ישמע יתרו? אז מה הוא שמע שעכשיו הוא בא למשה? כן? וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. אז אוקיי, הוא שמע על היציאה, אבל המדרש רוצה להגיד משהו יותר ספציפי. אחרי זה, ויקח יתרו חותן משה את ציפורה, אשת משה, אשר שילוחיה. אז משה באיזשהו שלב שלח את אשתו ציפורה וגם את הילדים בחזרה הביתה. מתי זה קרה ולמה זה קרה? אחרי זה אנחנו קוראים, ואת שני בניה אשר שם האחד גרשום ונדלג ושם האחד אליעזר. פה זה המקום הראשון והאחרון שאנחנו נפגשים את אליעזר וגרשום. אנחנו נפגשנו אותו כשהוא נולד, אבל בעצם לא שומעים עליהם כלום. והשאלה היא למה? כאילו, בנים של המנהיג הגדול, הרוחני והפוליטי, איך זה יכול להיות שאנחנו לא שומעים עליהם מכאן? כאילו, פה זה האזכור הראשון והאחרון של אליעזר, והאחרון של גם של גרשון. ואז הכל מסתיים פה, ויבוא יתרו חותן משה ובניו ואשתו אל משה, אל המדבר אשר הוא חונה שם, הר האלוהים. ואז פה זה מעניין שהם מדגישים את המיקום שזה הר האלוהים. נראה שזה צץ במקום אחר גם. עכשיו, לפני שאנחנו נענה על כל השאלות האלו, בואו נסתכל על כמה מקורות, חלק הם ידועות וחלק לא, מה ההבדל בין לחיות בארץ ישראל לזה לחיות בחוץ לארץ, כן? אז עכשיו, קודם כל אני מביא את הגמרא די ידועה שכתוב, כשם שאסור לצאת מארץ ישראל לבבל, כך אסור לצאת מבבל לשאר ארצות. אז פה אנחנו לומדים שיש איזשהו ערך לחיות פה בארץ ישראל, אבל בואו לא נטעה, גם יש ערך לחיות בבבל. ואז רש"י מסביר, אז מה הערך לחיות בבבל? זה בדיוק כמו שארץ ישראל, לפי שיש שם ישיבות המרביצות תורה תמיד. אז בעצם היתרון לבבל זה כמו היתרון לישראל, זה שאפשר ללמוד תורה. ואז אם לומדים תורה בטינק ניו ג'רזי, אז זה גם מעלה כמו לחיות ברמות וללמוד שם. כאילו, פה אנחנו לא מבחינים שום הבדל חוץ מהלימוד.
לכאורה,
כן. בדיוק. אז אוקיי, עכשיו אנחנו ממשיכים ואומרים, אמר רבי יהודה, כל הדר בבבל כאילו דר בארץ ישראל. אז זה מדהים. אם אתה גר בבבל, אז זה באותה רמה של לחיות בארץ ישראל. והמאירי פה הוא מסביר אותו דבר של רש"י. הוא מסביר שבעצם בבבל, כמו בארץ ישראל, יש תורה ויראת שמיים, ומה שהם מנסים להדגיש פה לפי המאירי, זה בעצם היכולת ללמוד תורה וללמוד יראת שמיים, וזה לא משנה, ארץ ישראל, בבל, העיקר שאתה תלמד תורה. אוקיי, אז זה לא משנה, טינק, ניו ג'רזי או ארץ ישראל, לכאורה. עכשיו, הגמרא ממשיכה, או זה בעצם בדף הקודם, אבל כתוב פה ככה, תנו רבנן. תנו רבנן זה אומר שזה ברייתא, זה משהו מאוד עקרוני שהם מעבירים פה. לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים, ואל ידור בחול אפילו בעיר שרובה ישראל. למה? שכל הדר בישראל, ארץ ישראל, דומה כמי שיש לו אלוהה, וכל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוהה. אז פה אנחנו מבחינים באיזשהו עדיפות בארץ ישראל, משהו די רציני. זה, פה יש מילים ממש חריפות, כן? הוא אומר שאם אתה חי פה, אם אתה גר בארץ ישראל, אז יש לך אלוקים, ואם אתה לא, אז אין לך אלוקים. אז פה זה לא סתם שאתה לומד תורה, לא לומד תורה, אין לך אלוקים. זה כמו שאתה עובד עבודה זרה, וזה לא משנה באיזה עיר אתה גר, כן? זה משהו מאוד חריף. עכשיו, אז פה אנחנו לומדים שבאמת יש עדיפות לארץ ישראל. הרמב״ם בעצם מנסה להשלים בין שני הצדדים פה, הוא משלים על ידי זה שהוא מצטט שניהם, הוא אומר לעולם ידור בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה עקום, ואז הוא אומר שפה יש יתרון, ואז הוא מצטט את הצד השני ואומר פה ככה, ובפורניות הוא אומר, ועל אדמת ישראל לא יבוא, כשם שאסור לצאת מהארץ לחוץ על הארץ, כך אסור לצאת מבבל לשאר הארצות, שנאמר בבלה יבוא יובה, בבבלה יובה ושמה יהיו. אז הוא אומר פה, רגע, אם חשבתם שאסור לצאת מבבל בגלל ששם אתה לומד תורה, הרמב״ם לא מפרש את זה ככה. הוא מפרש את זה, אסור לצאת בארץ ישראל בגלל שזה ארץ ישראל. ואסור לצאת מבבל בגלל ששם נגזר לנו גלות. וכשיש גזירת גלות, אז אתה לא יכול לצאת עד שהגזירה נגמרה. ואז זה הסיבה שצריך להישאר בבבל. אבל בואו נשלה את עצמנו שזה בגלל לימוד תורה שם. אז פה ברור שיש איזשהו מחלוקת בין רשי ורמב״ם, אבל מה שחשוב פה, שלגור בארץ זה לא רק ללמוד תורה. לגור בארץ זה משהו קשור לאלוקים. וזה מה שהמרשה פה אומר, במשפט אחד במרשה כתובות קופיוד, כתוב, הדמיון שעמו ישראל הם בארץ. אז בעצם, אנחנו לא עם השם אם אנחנו לא בארץ ישראל. אנחנו, כאילו, יהודים, יפה, אבל עם של אלוקים זה רק פה. עכשיו, לגבי הילדים ולסכן את ילדים, מצאתי איזה מקום מאוד מעניין בתשובת פתחי תשובה, שהוא מסביר משהו מעניין. הוא אומר, הוא מצטט את המעיל צדקה, שזה איזשהו רב לפין מרוסיה ב-1856, ובא עליו כמה משפחות שרצו לעלות לארץ מרוסיה, והבית דין שם אמר להם, אתם לא יכולים לצאת בגלל שזה מסוכן לילדים, אוקיי? וגזרו כאילו פסק דין. אז עכשיו האנשים האלו הם מחפשים עוד תשובה, כן? הם אומרים, אולי אנחנו כן יכולים להתעלם מהבית דין בגלל שזה לא ראוי, ואז המיל צדק הזה, המיל צדקה, אז הוא אומר, כן, הוא מצטט את הרמב"ן, הרמב"ן אומר שזה מצווה דאורייתא ששקול לכל המצוות, וזה תקף בכל הזמנים, ולא רק זה, הוא אומר, שגם, תראה, איך אנחנו מודדים סכנה, אם אנשים הולכים לשם לעשות ביזנס, כן, מסע ומתן, אז זה כבר מספיק בטוח שאנשים יכולים כמשפחות לעלות, ולא ראינו שזה יותר מסוכן לילדים, למבוגרים, או זה מסוכן או זה לא מסוכן, כן? אז הוא אומר, אתם יכולים לצאת ולהתעלם מהפסק של הבית דין. זה לא ראוי מה שהם אמרו, אוקיי? אבל הוא אומר בתנאי אחד. בתנאי היחידי שאומר שאתה יכול לעלות לארץ או לא, זה מבוסס על פרנסה. אם אתה יכול להתפרנס בארץ, אז צא לשם בשלום. או לשלום. אבל אם אתה לא יכול להתפרנס, אז הוא אומר, אז יש לך סכנה שקודם כל אתה תצא מדעתך. הוא אומר במפורש, אתה תשתגע. מי שאין לו פרנסה, אז יכול להיות שהוא משתגע ממש. ולא רק זה, אם אין לו פרנסה, אז זה באמת מכביד על הילדים, והם יכולים לצאת, מה שהוא אומר פה למטה, שיצאו לתרבות רעה. תרבות רעה אומר שבעצם הם לא רק שהם לא דתיים, הם ארסים, או לא יודע מה שתגידו. אז אז זה לא ראוי. כן? אם אין לך פרנסה... מה? כן. או, כאילו כן. כשהם יהיו גנבים. מה? ליסטים, כן. אז הוא אומר שזה לא ראוי, אז אתה חייב פרנסה לעלות לארץ, אבל אם יש לך פרנסה, אז בסדר.
עכשיו,
מה? שאם יש לך פרנסה עם יהיו גנבים? לא. ש... אוקיי, כן, אוקיי, בסדר, נדבר על זה אחרי זה. אז... אז מה שאני, מה שהוא מנסה להגיד, שכן יש מצווה לעלות, ולא צריך לדאוג לסכנת החיים של הילדים, אבל כן צריך לדאוג לסכנת הרוחני שלהם, אם אתה לא יכול לספק להם את הצרכים הפיזיים. עכשיו, זה לא סוף של הסיפור, כן? אז אם אתה כן נשאר בחוץ לארץ, נגיד שאתה לא יכול לעלות, ויש לך את כל הסיבות, אז איזה מין חיים אתה נותן לילדים? אז תהפכו את הדף, ואז פה בפרשת עקב, יש שם מדרש מאוד מפורסם, שמדברים על החיים הדתיים בחוץ לארץ. אז בעצם פה כתוב שהשמרו לכם פן יפתה לבבכם ושרתם עבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם. אז הוא אומר פה, אתם צריכים לשמור על עצמכם, בגלל שאם אתם תבואו לארץ ותראו את הכנענים ותתחיל לעבוד את עבודה הזרה שם, אז הארץ לא תסבול אתכם והוא מקיא אתכם. ואז שכתוב איפה שזה מודגש בשורה שנייה, כתוב ועבדתם מהירה מעל הארץ. ואז הפסוקים ממשיכים ואומרים, ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם להיות על ידכם, והיו לטפות בין עיניכם. אז משהו מוזר, כתוב שעכשיו, אחרי שאמרתי שאתם צריכים לשמר מכל התרבויות החיצוניות, ואז אני אומר, תשים תפילין. מה זה קשור? אז הספרי פה אומר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אף על פי שאני מגלה אתכם, אני שולח אתכם לגלות בגלל שעבדתם עבודה זרה מן הארץ לחול, אף על פי כן היו מצוינים במצוות כדי שכשאתם חוזרים לו לא יהיו לכם כחדשים. אז הוא אומר פה, אני שולח לכם לחוץ לארץ, אבל אני גם נותן לכם את המצווה של תפילין, להגיד לכם שבעצם אפילו שאתם בחוץ לארץ אתם חייבים את המצוות. אבל מה? למה אתם צריכים את המצוות? לא בגלל שאתם עושים מצוות, אלא בגלל שאני לא רוצה שתשכחו מהמצוות. זה בעצם תרגיל שאתם לא תשכחו מה זה להיות יהודי. אבל בגדול הקיום המצוות זה רך ורק פה בארץ. שמה זה מה שאני מכנה ארגז חול. בחוץ לארץ, קיום המצוות זה כמו ילדים בארגז חול. הם פשוט משתדלים לעשות משהו, לומדים אותם, אבל הם לא מקיימים אותם ממש.
כל המצוות?
כל המצוות. מה? אוקיי, אז אם אתה תסתכל על הפירושים פה, על המדרש, בעצם זה רק דוגמה לכל המצוות של הגוף. אנחנו לומדים שאתה צריך את כל המצוות של הגוף, וגם רש"י מביא את המזוזה להרחיב את זה לכל המצוות. כן? מזוזה זה לא על הגוף, אבל זה בעצם לא, כל המצוות שלא תלויות בארץ, הם פשוט, איך אומרים? Practice, איך אומרים? Practice, כאילו,
אימון,
כן, זה פשוט אימון לעשות את המצוות על מנת שלא תשכח לעשות אותם כשאתה חוזר. זה מה שרש"י מביא פשוטו של מקרא כאן, זה מה שהרמב"ן מביא, כן, גם הוא מסכים איתו, והוא אומר, עיקר הכתוב בארץ. למה זה עיקר הכתוב בארץ? בגלל שלא תגיד שזה, אני אומר את הפסוק פה על מנת ללמד אותך לעשות אותם בחול, אני אומר את הפסוק כאן שתלמד שזה עיקר המצוות זה פה בארץ.
אז מי שעשה מילה בחוץ לארץ? הוא עשה
מילה מדאורייתא. כשהוא
מגיע לארץ, אז הוא
נשאר
חוסר
מצוות מילה מדאורייתא.
זה
מוזר. מעניין. לא, זה...
זה עדיין
דאורייתא. כן, עדיין אתה מקיים.
אוקיי. נשאר דאורייתא.
אוקיי. כן, אוקיי, בסדר. אז אולי ננסה... לפי הרמב"ן
אסור לנסוע לחוץ לארץ. התקופה הזאת שאתה נמצא בחוץ לארץ, זה לא מקיים מצוות.
בכלל, הרמב"ן.
זה לא רק לגור, אפילו לנסוע לגור לחוץ לארץ, יש מבחינת הרמב"ן בעיה.
אוקיי, אבל נסכים שאתה קיימת את המצווה של ברית מילה, אתה לא צריך לעשות את הדם פה בארץ, אבל בכל מקרה יש איזשהו ערך לעשות אותם כאן לעומת שם, ואני אומר שמה שאתה עושה שם זה כמו להיות בארגז חול, ומה שאתה עושה פה, אתה משתתף בהיסטוריה של היהודים, אתה משתתף, בעצם אתה על הבמה של ההיסטוריה של היהודים, לעומת להיות בארגז חול של היהודים. עכשיו, אוקיי, עכשיו עדיין נשאלת השאלה, האם יש איזושהי עדיפות בין קיום המצוות ולחיות פה בארץ, כן? והרב סולובייצ'יק מביא את המדרש הבא, מאוד מעניין. המדרש אומר פה ככה, אם אתם תסתכלו, כתוב, נאמר זאת חוקת הפסח, ובזה נאמר זאת חוקת התורה. השניהם חוקים, חוקת התורה, חוקת הפסח. חוקת התורה זה בעצם פרה אדומה, וחוקת הפסח זה קורבן פסח. אז שניהם נאמרים באותן מילים, כן? ואז יש איזה מין השוואה. אבל המדרש ממשיך ואומר שבעצם יש עדיפות אחד מעל השני. והוא אומר פה, מי גדולה? הפרה שאוכלי פסח צריכים לה. כן? אתה לא יכול להביא את קורבן פסח אם אתה לא עובר את התהליך של פרה אדומה של חוקת התורה. כן? אז בעצם יש עדיפות לחוקת התורה, לפרה אדומה, בגלל שאתה לא יכול להגיע לקורבן פסח בלי זה. אז עכשיו רב סולובייצ'יק מסביר, אוקיי, זה אומר שיש עדיפות לחוקת התורה, יש עדיפות לבני אדם לעבוד על עצמם וללמוד את התורה ולעשות את המצוות, מזה להשתתף בקיום הלאומי. והוא משתמש במילים של ה-state, ה-state, כאילו מדינת ישראל זה כמו קורבן פסח, זה כמו להשתתף בחיים הלאומיים. אז הוא אומר, יש עדיפות קודם כל לתורה לעומת המדינה, אבל הוא אומר בעצם למה זה ככה, בגלל שקודם כל אתה צריך לדעת מי אתה, כן, מה זה להיות יהודי, ואחרי זה אתה יכול להשתתף בחיים היהודיים, כן? אז זה לא בדיוק שיש עדיפות בין זה לזה, זה פשוט אתה לא יכול להשתתף על במת המדינה לפני שאתה יודע מה התפקיד של השחקנים שם בבמה, כן? אז עכשיו, עם כל הידע הזה, בואו נחזור לשאלות של יתרו. קודם כל, שאלנו מה יתרו שמע שהוא בא למשה עם המשפחה שלו. אז המדרש אומר פה ככה שלושה דברים. רבי יהושע אומר מלחמת עמלק, רבי אליעזר, אלעזר בן המודעי אומר מתן תורה, ורבי אליעזר אומר קריאת ים סוף. אם אנחנו נסתכל על שלושת הדברים האלו, ונעזוב את הכרונולוגיה, אם זה היה יכול להיות לפני או אחרי, יש כל מיני ויכוחים. אבל בעצם מודגש כאן שלושת האירועים ההיסטוריים הנשיאים לתקופה הזאת. קריאת ים סוף, מלחמת עמלק ומתן תורה, זה הדברים הגדולים. כן? אז זה מה שהוא שמע ובא, הוא אומר, וואו, תראה, אלוקים מעורב בחיים של היהודים, ופה מתנהלת ההיסטוריה של היהודים. עכשיו, למה לשלח משה את ציפור הביתה? אז בעצם מה שקרה, מיד אחרי הסנה הבוער, משה בא ליתרו ואומר, אני צריך ללכת להציל את היהודים, אני לוקח את המשפחה. רשי אומר שכשמשה הגיע להר האלוהים, הר האלוהים, בדיוק איפה שיתרו בא עכשיו, אהרון נפגש איתו שם ואומר, מי האנשים האלו שאתה יורד איתם למצרים? אז הוא אומר, זה המשפחה שלי. ואז הוא אומר, אתה מביא ילדים להצטער שם, כבר אנשים שם כואבים וקשה להם, עכשיו אתה מכניס גם עוד אנשים שיכאב להם? אז משה רבינו אומר, אוקיי, בסדר, אני שולח אותם בחזרה. אז, אבל אם אתם תפכו את הדף, משה שמע את הטיעון הזה כבר לפני זה. יש מדרש בהתחלת דף השלישי, שכשמשה רבינו בא ליתרו, הוא אומר, אני לוקח את הילדים ואני נוסע למצרים. אז יתרו גם שואל אותו שאלה, אתה נוסע לשם להוציא אנשים ועכשיו אתה מכניס אנשים? מה ההיגיון פה? אז משה רבינו אומר לו, לא, אבל כשאנחנו נצא, אנחנו נהיה בהר סיני ונקבל את התורה ונשמע את כל השם. ואז יתרו מסכים איתו ואומר לך לשלום. הוא מסכים, זה ראוי. ראוי זה כאילו, ראוי הסיכון לילדים על מנת שהם ישתתפו בבמת ההיסטוריה של היהודים. ולא רק זה, זה המדרש מסתיים, אמר הקדוש ברוך הוא, לך לשלום ותמצא שלום ותבוא לשלום. אז כאילו גם אלוקים מסכים שהסיכון שאתה מוריד אותם למצרים שווה את זה שאתם תשתתפו בהיסטוריה של היהודים. ואז זה מביא אותנו לשאלה האחרונה, מה קרה לבנים של משה? אנחנו לא שומעים מגרשום ואליעזר, כן? עכשיו, המדרש מביא משהו מעניין שמשה רבנו מעלה אותם כשמשה בא לקדוש ברוך הוא ואומר, תראה, אני הולך למות ואתה צריך מישהו אחר להנהיג את העם. אז מי יורש את ההנהגה? אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא להצביע על מישהו. אבל המדרש אומר, הוא בעצם רוצה שהילדים שלו יהיו המנהיגים. אבל פה כתוב בשורה השלישית במדרש, במדבר רבה, כתוב, אמר לו הקדוש ברוך הוא, נוצר תאנה יאכל פריה, בניך ישבו להם ולא עסקו בתורה, יהושע הרבה שירתך, איך אומרים את זה? שירתך, והרבה חילק לך כבוד, והוא היה משכים מעריב בבית הוועד שלך, הוא היה מסדר את הספסלים, הוא היה פורס את המחלצות, הוא יבהו שירתך, וככה הוא בעצם המנהיג. מה שמעניין פה, תראו, אמרו שהבנים לא עסקו בתורה, אבל לא אמרו שיהושע עסק בתורה. מעניין, הוא סידר את הספסלים, הוא פרס את המחלצות, הוא בעצם טיפל בכל מה שסביב, זה נקרא עסק התורה. בעצם אם אתה מעורב במטרת העם היהודי, זה גם נקרא עסק התורה. עסק התורה זה בעצם לדעת מי אתה. אתה יהודי, אתה יודע מה זה להיות יהודי, אתה מעורב בעם היהודי. זה מה זה בדיוק המילים פה, זה איך שיהושע נבחר לעומת הבנים. עכשיו, מה קרה לבנים שהם לא מעורבים בחיי היהודים? אז קראתי מאמר מאוד מעניין על ידי שנכתב על ידי הפרופסור אדריאן זיידרמן, שהוא פרופסור לכלכלה בבר אילן, אבל הוא כתב מאמר בספר של פרשיות השבוע שם, והוא מסביר ככה, גרשום ואליעזר לא היו מעורבים באירועים הגדולים של היהודים. הם נשלחו מהר אלוקים, הם הגיעו להר אלוקים. כל מה שהיה לפני ואחרי זה, הם לא השתתפו. לא ביציאת מצרים, לא במלחמת עמלק, לא במתן תורה. הם לא היו מעורבים באירועים ההיסטוריים. וככה זה השפיע עליהם. משה רבנו, בצדק, הוא לא רצה לסכן את הילדים. כן? אף אחד לא רוצה לסכן את הילדים. אבל בזה הוא גם סיכן אותם עוד יותר, בגלל שהם לא השתתפו בבמה של ההיסטוריה של היהודים, וזה משפיע. הם לא היו מעורבים. ובגלל זה הוא סיכן אותם בזה שהם פשוט לא רלוונטיים. וזה בדיוק העניין. אם אתה חי בחול, יכול להיות שאתה ממש דתי ויודע הכל, אבל אתה בעצם משחק בארגז חול. אתה לא רלוונטי. בעצם אתה אמור לעשות את המצוות על מנת לדעת מי אתה ומה זה להיות יהודי, ואחרי זה אתה אמור להגשים את זה. אתה מגשים את זה על במת ההיסטוריה שזה מתרחש אך ורק כאן, בארץ. וזה מה ש... זה בעצם מה שהם אומרים על גרשום ואליעזר. הם לא השתתפו בהיסטוריה, אז הם הפכו להיות לא רלוונטיים. ואם אתם חושבים שעכשיו, היום, זה שונה מאז, כאילו היציאת מצרים היה יותר גדולה מהקיבוץ גליות שאנחנו חלק ממנו, אתם טועים. הגמרא פה, אני סתם, אין לנו זמן, אבל אתם יכולים לקרוא פה שבעצם אומרים שכמו שאמרו שיציאת מצרים הייתה הדבר הגדול, כן, שהנס הגדול שאפשר לראות את יד השם בחיים, אז עכשיו אומרים שכשיבוא ימות המשיח, אז כולם יפסיקו להגיד על יציאת מצרים, ויתחילו להגיד, וואו, תראה את הנס הגדול של קיבוץ גלויות. ואנחנו עכשיו אומרים, כאילו יש כמעט אם לא יותר מרוב היהודים פה בארץ, אנחנו חיים את זה. מי שפשוט לא רואה את זה, אין מה להגיד, כאילו, זה צריך להתעורר שיש יד השם בזה שאנחנו פה, ובעצם כל מה שאני מנסה להגיד בכל השיעור הזה שנזכה, גם להבין מי אנחנו, כן, להביא את קורבן פרה אדומה, ואחרי זה, בעזרת השם, נביא את קורבן פסח ונשלים את כל הגאולה במהרה בימינו. תודה שהשתתפת. עכשיו, מה רציתי להגיד לגבי זה? לגבי העלייה מרוסיה?
מה רציתי להגיד?
כן, אפשר הפוך אמרת.
כן, אז זה אחי שהוא... אה. דווקא... כל המשפחה שלו חזרו לשמה.
הם היו בגרמניה ולא היה להם פרנסה, לא הייתה להם. ואז איך זה עבד?
איזה עבד מה?
איך הם חזרו בתשובה אם אין להם פרנסה?
זה תמיד עובד.
זה מעניין מה שאתה אומר. כנראה זה יכול להיות, כאילו כל מצוקה יכול להשפיע. כן. אז הוא, אבל אז פה פתחי תשובה אומר, אל תכניס את עצמך למצוקה, בגלל שזה גם גורם לך לצאת, יכול להיות שגם גורם לך להיכנס.
למה ליתרו משה לא שמע ולארון אותם שמה, לגבי להחזיר את הילדים שלו? כשיתרו אמר לו, אז הייתה לו תשובה, ואז שארון אמר, טוב, אז בסדר, בוא נחזיר אותם.
מעניין, אז הפרופסור הזה גם מעלה חידוש שאני חושב שזה מעניין, בגלל שהוא פרופסור לאקונומיקה, אין לאקונומיקה, לכלכלה, זה סליחה, תרגום ישיר. כן, לכלכלה, אז בעצם הוא אומר, תראה, אפשר לראות במילים שיש טיעונים שונים בין אהרון ליתרו. אהרון אמר, יש סבל שם, אל תכניס אותם יותר סבל, וזה הוא לא היה יכול לסרב. הוא אומר, אני לא רוצה שהילדים יסבלו. אבל יתרו בעצם הוא לא אמר את זה, הוא אומר, זה פשוט לא יעיל. כלכלית זה לא יעיל. אתה רוצה להוציא אנשים, עכשיו אתה מכניס אנשים, אז אתה מוסיף על העבודה לצאת. אז הוא אומר, פשוט זה לא היה משהו, כן, זה היה משהו טכני, לא משהו רוחני או...
מה, זה רגשי? רגשי? כן, כן. רגשי יותר עבד עליו?
כן. זה מעניין, אבל זה בתוך המילים, זה בתוך המילים. יתרו לא אומר, הם יסבלו. הוא אומר, מוציאים, מכניסים, למה אתה עושה את זה? כן, בדיוק.
יתרו לא היה במצרים,
זה גם, כן, זה גם. כן, כן. תודה לכם, תודה. Yeah, yeah. Thank you.